אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
אז מה אתן עושות בט"ו באב הבא עלינו לטובה? תגידי, זוכרת את הט"ו באב הראשון בן הזוג שלך? כמה פרפרים בבטן, כמה ציפייה, כמה התרגשות. והיום יש מצב שאם לא התמזכירה לו מבעוד מועד, אז הוא גם היה שוכח. הקונפליקט התמידי הזה בין מונוגמיה ארוכת שנים ורצון לשמור על המשפחה, על הקשר הזוגי, לבין התחושה הקשה כל כך של אובדן תשוקה. היום נפגוש את הדבר הזה פנים אל פנים, בעזרת הביולוגיה. אנחנו נבין למה זה קורה, ואיך אפשר לעקוף את הנטייה האנושית שלנו לגיוון. אז למי שטרם מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו. אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בכירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפאה בכל, מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. תוכנית לינה פאוז נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324. אז היום יש לי אורחת מיוחדת מאוד, שמה דוקטור ליאת יקיר המדהימה. ואם השם נשמע לכם מוכר, אז תחשבו חתונמי. וגם אנחנו נפגוש את גיל אמנואל, שיצרה פטנט מקסים לשמירה על זוגיות.
כן, היי לינה.
אלן, מה שלומך?
בסדר, גמור.
איזה כיף שמצאת את הזמן בלוז העמוס שלך להיות איתנו פה.
בשמחה.
אז תני לי קודם כל להציג אותך למי שעוד לא מכירה. אז דוקטור ליאת היא ביולוגית, מרצה וחוקרת ביולוגיה של רגשות. בעלה דוקטורט ומאסטר בגנטיקה ובחקר ההורמונים ממכון ויצמן למדע, מחברת הספר קיצור תולדות האהבה בהוצאת כתר, ולשעבר מומחית מחתונמי. אז ליאת, שמעת את השיר, נכון?
כן.
את אוהבת אותו?
מאוד, בטח. מה זאת אהבה?
ומה לדעתך, האם זאת אהבה?
אז מבחינה ביולוגית, שאנחנו מסתכלים על זה, אז אהבה היא בעצם מוגדרת על ידי דברים שקורים לנו בגוף, במוח, הורמונים שמשפיעים עלינו כל הזמן. וההורמון המוביל זה הורמון האהבה, אוקסיטוצין, שהוא בעצם גורם לנו לתחושות של החיבור וההתקשרות. מופרש שאנחנו מסתכלים בעיניים ומחייכים וצוחקים ומתחבקים ומתנשקים, ובזמן יחסי מין זה הורמון האורגזמה, ההורות, ההנקה, הלידה. זה משפיע עלינו מאוד בכל המסלולים של החיים, ובעצם יוצר את הקשרים החזקים שלנו עם אנשים.
אוקיי.
העיקרים לנו.
אז זה נשמע קצת אחרת כאילו מהשיר, את יודעת, בשיר כזה מדברים על המון כאב והמון כזה שברון לב וקצוות של תחושות, משהו כזה מאוד סוער.
נכון.
אז איך זה מסתדר?
באהבה הרומנטית, אני פשוט שומעת את עצמי.
וואו. בוא נראה, אני לא כל כך יודעת איך... מה שאני יכולה לנסות לעשות זה לחייג אלייך שוב פעם. אבל...
אוקיי.
כמה זה בלתי נסבל?
אני חושבת לא, זה בסדר, אני אסדר. אז אני אומרת שבאהבה הזוגית, באמת כל ההורמונים האלה מגיעים לרמה מאוד גבוהה, ויש גם עוד סמים לאהבה, דופמין, ובעצם זה סמים מאוד חזקים של עונג, ושגורמים לנו קצת להשתגע. ולהרגיש תחושות מאוד חזקות, גם אבל תחושות של קנאה או רצון לשליטה, גם זה קיים.
כן.
ממש כמו סם, שאנחנו רוצים עוד ועוד להשיג ממנו, ולא תמיד יש לנו שליטה. כמה הצד השני רוצה, כמה הצד השני, אז באהבה יש הרבה מאוד סטרס, והרבה מאוד כאב. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו יכולים להגיע להיקשרות מאוד חזקה, ויחד איתה מגיע גם חוסר ודאות וחוסר שליטה, שמכניס אותנו למצבים רגשיים. ואנשים באופן עקרוני שגם בכלל יש קושי יותר בביסות של הרגשות וזקוקים יותר לשליטה, ובמצבים של התאהבות ממש אפשר קצת לאבד את זה.
קצת, יש כאלה
ש... גם תלוי במצב הפסיכולוגי של כל אחד מאיתנו. יש כאלה שבאמת יותר כואבים באהבה.
כן.
או זה גם תלוי במפגש שלנו עם אנשים מסוימים. יש אנשים מסוימים שיותר יגרמו לנו לסערת רגשות וסערת חושים, ועם אנשים אחרים זה יקרה לנו פחות.
אז אם אנחנו בעצם מדברות ככה היום על הנושא הזה של תשוקה באמצע החיים, ושם אני חושבת שהרבה פעמים הבעיה היא הפוכה. זאת אומרת, אנשים מבלים יחד 10, 15, 20 שנה מחייהם, וברמה הפיזיולוגית אצל אישה, נגיד לקראת... מתישהו לקראת גיל החמישים, יש הרבה פעמים ירידה בתשוקה, בגלל העניינים ההורמונליים שאולי בטח אחרי זה תרחיבי עליהם. ומצד שני, יחד עם זה, בצורה מאוד לא הוגנת, יש גם שחיקה בזוגיות. אז דווקא אני אולי ארגיש איתו מאוד בנוח, ואני מרגישה שזה הגב שלי, והחבר אולי הכי טוב שלי, זה במקרים טובים, כן? אבל כבר זהו, אין כבר את הפשן הזה שהיה. ואנחנו כולנו, במיוחד בתרבות שלנו, מאוד כרוכים אחרי הפשן הזה, מאוד רוצים אותו. הייתי שמחה שתסבירי לנו את זה דרך עיניים של הביולוגיה, מה בעצם קורה?
כן, באמת אפשר לחלק את האהבה הזוגית לשלושה חלקים, לשלב של המשיכה, שבו הורמוני המין מאוד משחקים תפקיד, מחפשים יפים וחתיכים וחתיכות ומעמד, כל מיני דברים שמשפיעים עלינו בבחירה. אחר כך מגיע שלב ההתאהבות, שכמו שאמרנו, כל כך הרבה הורמונים, בעיקר של חידוש. דברים חדשים, כמו כל דבר שאנחנו עושים שהוא חדש, זה בהתחלה מלהיב ומעניין.
נכון.
והמנגנון הביולוגי עובד כך שעם הזמן שעושים את אותו דבר פעם אחר פעם אחר פעם, הריגוש יורד בכל דבר. ובאהבה ומיניות גם זה חזק. זאת אומרת, שחיקה היא בלתי נמנעת. חיוות מאוד עתיק, מאוד חזק, שקיים אצל כולם. יש כאלה שיורד להם יותר מהר, זאת אומרת, משתעממים מהר יותר. 20% מהאוכלוסייה ממש צריכים ריגושים בצורה יותר מועצת. אבל לכולם מתישהו הריגוש יורד מאותו גירוי, פעם אחר פעם אחר פעם. מצד שני, השלב השלישי, אם מגיעים אליו, אם צולחים את את הירידה של ההתאהבות, שבעצם שלב ההתאהבות הוא בין 6 שעות לשנתיים. אצל רוב האנשים שנה. ואז בעצם השלב האחרון של האהבה זה ההתקשרות, שאין בו כבר זיקוקים ופרפרים בבטן. הפרפרים בבטן זה סרוטונין, זה ממש חומר חזק שגורם לתחושות האלה של התרגשות בבטן.
רגע, וואי, הלכתי לאיבוד עם ההורמונים. אז יש את הדופמין, יש את האוקסיטוצין ויש את הסירוטונין.
וסירוטונין.
אוקיי.
זה הורמון השמחה והמצב רוח.
שזה, שבאיזה שלב הוא מופרש בעצם הסירוטונין?
הם שלושתם באים ביחד.
אה, אוקיי.
והם גבוהים מאוד בשלב של ההתלהבות. האדרנלין גם משפיע שם. זאת אומרת, ההתלהבות, ההתרגשות, ההתקשר, לא התקשר, ההתחלה. כל הפרפרים של ההתחלה.
כן.
זה ההורמונים האלה, שהם יותר אישיים. זאת אומרת, אני מתאהבת בהתאהבות, לאו דווקא בבן אדם. השלב האחרון, אחרי שיורד, שהפרפרים עפים, זה שלב ההתקשרות שהוא הכי קשה לצלוח אותו. כי התשוקה יורדת, וכמו שאמרת, באמת קצת התרבות שלנו מאדירה את השלב הכי קצר, שזה בעצם שלב ההתאהבות של הכיף והריגושים והכל. אז אנחנו מצפים, חושבים שבעצם זה צריך להיות ככה. אבל שלב ההתקשרות הוא יותר באמת מאופיין על ידי הורמון אהבה, כמו במשפחה. את יודעת, באיזשהו גיל הילדים כבר לא מרגשים אותנו, אבל הם חלק בלתי נפרד, משפחה היא חלק בלתי נפרד מהעוגנים הרגשיים שלנו בחיים.
כן.
קשרים חזקים, קשרים שאנחנו יכולים לסמוך אחד על השני, חברות טובה. זה השלב בעצם שהוא מאפיין את רוב חיי אהבה.
אז בעצם את אומרת שאפשר לוותר כזה על הסיפור הזה של ה... אני לא יודעת אם זה מה שאת אומרת, אבל כאילו אפשר מדברייך לחשוב שאולי אפשר לוותר על התשוקה. למי צריך את התשוקה הזאת? האם יש את ההתקשרות וזה? אז סבבה, לא?
אז אני אומרת, זה מחיר שאנחנו משלמים. בשביל התקשרות אנחנו משלמים מחיר. זאת אומרת, ברור ש... מישהו חדש שנכיר בעבודה או בפאב יגרום לנו עכשיו לפרפרים בבטן. השאלה שאנחנו מתמודדים איתה, באמת, האם זה שווה את זה, נכון? זאת אומרת, לוותר על ההתקשרות, החברות, הבית שבנינו, עבור הריגושים.
את בכלל אומרת
שמונוגמיה... כולם מתמודדים.
נכון. את בכלל אומרת שמונוגמיה זה לא משהו שהוא אופייני כל כך לבני אדם בעצם, זה המצאה...
לא רק לבני אדם, זה לא האסטרטגיה היציבה בטבע.
אוקיי.
מבחינת הפרו-ורבו, מבחינת הגנים שמתכנתים אותנו, זה לא האסטרטגיה הטובה ביותר.
נכון.
טובה ביותר זה לגוון, כמה שיותר לייצר גיוון גנטי בזמן שאתה חי, שאת חיה. זה מה שהטבע דוחף אותנו, במרכאות. ואת השני, אנחנו לא רק מכונת גנים, אנחנו, יש לנו גם את המוח המאוד מורכב שלנו, שזקוק גם לשבת עם מישהו ולדבר איתו, ולהתאמך, ומישהו שיכיר אותנו לעומק, לא נצטרך כל פעם מחדש להמציא את עצמנו, נכון? אנחנו רוצים מקשרות עמוקה.
כן.
ואז מחיר, כשאנחנו משחקים, עכשיו, אני לא חושבת שצריך לוותר לגמרי על התשוקה, כן?
אלא מה? בעצם מה כן מומלץ לעשות? נגיד, אני עכשיו אישה בת 50, אז לא רק שאני חווה ירידה בהורמון האסטרוגן שמוריד לי את התשוקה, גם אני כבר 20 שנה עם הבן זוג שלי, והוא חמוד, אבל זהו, אין לי, אז מה עושים?
ההיקף של זה הוא עצום, רק קודם כל, שכל אחת תרגיש בסדר.
זאת אומרת שזה מאוד אופייני, זה קורה...
כן, זה לא היוצא דופן, זה הרוב. כי, עוד פעם, זה ממש משחק של הורמונים על המוח. גם בילט אין, גם באהבה צעירה, בראשית האהבה הראשונה, זה יורד מתישהו.
נכון.
בגלל האפקט הזה, זה נקרא אפקט קוליג' אפקט רוויה מינית, וגם על זה נוסיף את גיל המעבר.
כן.
שלא מועיל לנו כאן. אסטרוגן יורד, יחד איתו יורד סרוטונין, יחד איתו יורדים כל מיני הורמונים שאחראים על החשק. טסטוסטרון, והם אחראים על החשק שלנו. אז עכשיו אנחנו, יש לנו קצת פחות חשק, וגירוי מוכר, אוקיי? כאילו זה כל הסיבות להיכשל.
ממש.
שילוב קטלני, לנשים בייחוד, כי הדחף המיני של נשים הוא יותר תגובתי. דחף המיני של גברים הוא ספונטני.
מה זה אומר?
זאת אומרת, דחף מיני ספונטני, עוד פעם, זה מערכת שונה, מערכת הזכרית והנקבית. בעבר מינו של גבר נמצאים בכל רגע נתון, 360 מיליון תאי זרע מוכנים לשיגור בכל רגע.
קטלני.
רמת הטסטוסטרון גבוהה יותר.
כן.
וגבר בעצם כל שלושה ימים יש דחף ממש לשחרר, לחדש מלאי. אצל אישה זה מערכת הרבה יותר מורכבת, מושפעת, הביוץ לא קשור אצלנו לאורגזמה, אנחנו לא משחררות ביציות באורגזמה, זה בכלל לא אותה מערכת. ולכן החשק המיני שלנו בעצם לא מופעל על ידי כמות הביציות שאנחנו מייצרים וצריך לשחרר אותם, זה מערכת אחרת. והיא הרבה יותר מושפעת, באמת אנחנו הרבה יותר חושבות על מין, רוצות מין בזמן הביוץ, באזור הביוץ, אחרי המחזור בעצם. הרבה מושפע מאוסטרוגן, כמובן. גם לנו יש שיחום. אנחנו מסתירות אותו, ובעצם הוא לא כמו אצל בעלי חיים, אבל עדיין מושפע מאוסטרוגן. ולכן, הרבה פעמים החשק המיני שלנו יופעל בתגובה למשהו שקורה בחוץ, אוקיי? זאת אומרת, לא, פחות יהיו כזה מחשבות על מין שמציפות אותנו, אלא יותר בתגובה. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו באיזו סיטואציה מינית עם הבן זוג, מדברים על זה, עושים כל מיני משחק מקדים סביב זה, אז זה יעורר את החשק, אוקיי? הוא לא חשק ספונטני.
כן.
הוא בתגובה למשהו שקורה. ואם לא קורה כלום, אז גם לא, אין חשק. זה מה שנקרא, צריך להביא אותו, לא לחכות לו.
זה ולכן, מה שאת אומרת עכשיו, זה אופייני לנשים בכלל או לנשים בגיל
בכלל,
המעבר?
בכלל. Okay.
אני דווקא
בכלל,
מכירה,
בוא לא נשכח שאישה שיש לה ילדים בבית גם, זאת אומרת יש את השלב שלפני גיל המעבר של
שיש ילדים קטנים.
כולן, אבל שנשים שכן יש להם ילדים, ילדים עושים עוד גם אפקט כזה של להוריד את הטסטוסטרון של ההורים, בייחוד של האימא, כדי שהיא תתמקד בילדים, זה נקרא פרולקטין, אמרנו הרבה הורמונים, אבל הוא חשוב. הוא מדכא דחף מיני, זאת אומרת, אז גם אם, אני לא בגיל המעבר, אבל אני עם ילדים קטנים בבית, אני גם אחווה תחושות של, זה הדבר האחרון שיעניין אותי כרגע. שוב, אין אישה דומה לאישה, ואין גבר דומה לגבר, אבל בממוצע. שוב, זה גם אבולוציוני, ביולוגי, כאילו, את כרגע צריכה לטפל בילדים, ולא לחשוב עכשיו על סחרים, בוא נאמר, אבל באופן עקרוני, נשים באופן כללי, הדחף המיני הוא תגובתי יותר, סטרס מאוד משפיע על הדחף המיני, ורמת הסטרס של נשים גבוהה פי 2 עד 3, רמת הורמון הסטרס בדמה של אישה גבוה פי 2 עד 3 מגבר, זה מאוד 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 מקשה על כל הסיפור.
אז מה את אומרת שכאילו, את יודעת, יש נגיד הרבה זוגות ש, מה זה הרבה? לא יודעת, באיזשהו אחוז, שמחליטים לפתוח את הסיפור הזה. זאת אומרת, אני בתור אישה נגיד, שעכשיו קצת נשחקתי, אם אני יוצאת החוצה, אז יש שם גירוי יותר חזק, ואז זה קצת מעלה לי את כל התחושה של התשוקה, אבל אז אני חוזרת הביתה לגבר שהוא מוכר לי, ויש לי קשר טוב איתו. זה יכול להיות, לדעתך, פתרון טוב?
אז, אוקיי, זה באמת מכניס לנו שאלות מאוד, מאוד חשובות לדבר עליהן באמת בעידן שלנו. שוב, עדיין הקנאה היא חזקה, היא קיימת והיא חזקה מאוד. ויש לה היגיון, נכון? אנחנו פוחדים לאבד את בן הזוג. ולפעמים שזוגות מתחילים לפתוח, עלולים עם הזמן להיות רגשות. זאת אומרת, זה מצריך הרבה שיחה ועבודה. כי קל מאוד להתרחק. עוד פעם, אנחנו, ויש זוגות שזה דווקא הלהיב להם את חיי המין, כן? וגרם להם לתשוקה. שוב, כמו שהרמב״ם אמר, מרעיבו רעב משביעו שבע. זאת אומרת, אם אנחנו בתוך זה וחושבים על מין ומפנטזים על אנשים או קוראים דברים, האנרגיה המינית נעה לנו בגוף, כאילו אנחנו יותר, יש לנו יותר חשק. אם אנחנו מפסיקים, קצת כמו אוכל, זה אותו אזורים במוח. זאת אומרת, אם אני אוכלת, אני נהיית רעבה. אם אני מפסיקה לאכול, אני יכולה ממש להיכנס למצב של אנורקסיה, שלא יהיה לי תיאבון, נכון?
נכון.
קצת דומה במין. התיאבון המיני בא עם האוכל. אז יש זוגות שזה מחיה להם את חיי האהבה. יש זוגות שזה גמר אותם, כן?
כן.
רגשית. אנחנו שוב, יצור מאוד מורכב.
זאת אומרת שזה מין מחיר כזה שאנשים אמורים לקחת בחשבון שיכול להיות שחוץ מהאפקט הקולג' שאולי דווקא יפחת, יהיה אפקט אחר שאולי יותר יוביל אותם לרבנות בסוף.
זאת אומרת שהקשר עלול להתנתק שוב, אם עושים את זה בצורה חכמה. גם יש עוד דרכים, אני חושבת ש...
בוא נדבר על עוד דרכים.
אני בכלל בדעה שנשים צריכות לקחת את הגברים.
כן.
לאיזשהו מסע.
אוקיי.
מסע מיני. חדש. כי שנים, על גבי שנים, על גבי שנים, מאות שנים, דוקעה המיניות הנשית.
נכון.
ואנחנו גם דיקנו את עצמנו, כן? לא מדברות על זה, לא אומרות בדיוק מה אנחנו רוצות, איך אנחנו צריכות, מה טוב לנו, איך טוב לנו. לא יודעת עם עצמנו לפעמים. מאוד שיפוטיות כלפי עצמנו.
כן.
מחקר שנעשה על נשים בגילאי 6, ילדות 6 עד 86, 2% חושבות שהן יפות. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש זקוקות להעצמה מינית.
כן.
כי אם אני לא חושבת שאני יפה ומינית וסקסית, אז עם עצמי האנרגיה הזאת פבויה. ואז אני מרצה, כן? הופכת למרצה. אני יכולה שנים לרצות.
כן. אז באמת שני, נגיד כי... יש את האנשים האלה שאומרות, הרבה פעמים אני שומעת את זה, עצוב לי נורא לשמוע, אבל אולי זה שיפוטי מצידי, שנשים אומרות, תשמעי, הוא מאוד מאוד רוצה, ואני... רוצה לשמור על הזוגיות שלי, ואני מפחדת שהוא יעזוב, אז אני עושה, כי בסדר, זה חלק מההסכם, כאילו. מה את אומרת על זה, למשל?
זה קיים מאוד, זה חזק מאוד, ומה שקורה, אם משהו לוקחים אותו ממני, כאילו, אם הפעילות הזאת הופכת להיות משהו שמישהו מצפה ממני, דורש ממני, אז דעת, לא, אפילו לא ב... צורה אגרסיבית,
כן.
אלא פשוט זה חלק ממשהו שאני
כן.
צריכה לספק,
כן.
אז עוד יותר החשק שלי יורד לזה, כי זה משהו שלוקחים לי, זה משהו שאנחנו משתוקקים ורוצים, זה משהו שבא מאיתנו, כן? מוטיבציה פנימית. אז זה עוד יותר מדכא. זאת אומרת, זה שוב אנחנו נכנסים לספירלה הזאת של גם הדחף שלי הוא תגובתי, וגם אני יותר מרצה, זאת אומרת, יותר מופעלת על ידי מה הצד השני צריך. אז אני בכלל מתנתקת מעצמי.
כן.
זה קורה להרבה נשים.
נכון.
מה הצרכים שלי, מה אני רוצה, מה אני עוברת, מה חשוב לי, איך אני נכנסת לגירוי מיני. אני פשוט עושה לזה וי, כאילו, זה עוד משהו שצריך בשביל בית יציב, כמו שריציתי את הילדים, וכמו שריציתי את ההורים שלי ואת המשפחה שלי, כל הזמן נשים מרצות פי 5 מגברים את הסביבה.
אולי זה קשור לכפול 2. אולי זה קשור לכפול 2, הורמון סטרס.
נכון, בדיוק. בדיוק, וזה האוקסיטוצין גם הגבוה אצלנו, ששם את הצרכים של האחר לפני הצרכים שלנו.
אבל אומרים שבגיל המעבר זה מתהפך, לא? כן, כן.
למסע, כי הוא עושה מה שאת, זאת אומרת, בסופו של דבר נוצר חוזה כזה, שכנראה ככה זה אצל כולם, וככה זה צריך להיות, ואת יודעת, גברים גם לא over-analyzing, הם פחות חושבים על דברים ומנתחים אותם. הם נכנסים לאיזשהו שגרה, וזה השגרה שלנו. במין יש שגרה. שזה משהו שעוד יותר מוריד את האירוטיקה, כי כבר יודעים איך יקרה, מתי יקרה, למה יקרה, והוא מצפה לזה ואת מצפה לזה, וכולם יודעים איך זה ייגמר, וזהו.
נכון. זה זוועת עולם בעיניי.
זהו, שגרה גומרת את האירוטיקה עכשיו, אבל כאילו קל מאוד פשוט לייצר את ההסכם הלא כתוב הזה בינינו. בגלל זה שאני חושב שאנחנו נשים צריכות לשרוף את ההסכמים הישנים, וקודם כל להתחבר לעצמנו, גם לאהוב את הגוף שלנו, לאהוב את מי שאנחנו, כי גם אנחנו מאוד מושפעות מהתרבות, מהפרסומות והכל שאת... את צריכה ניתוח לפה וניתוח לשם, ואת לא מספיק ואת לא מספיק, ויש לך קמת ויש לך... וואו, כאילו, אנחנו הולכות לאיבוד בים של סטרס ודיכוי עצמי, סביב המראה שלנו, ובכלל, מה זה אישה מינית? כאילו, מה, אם אני יכולה עם המשקל שלי או הזה שלי, אני... ואנחנו לא, וזה לא שם, כאילו, הנשיות שלנו זה דבר הכי מדהים שיש. לא, בכלל לא חשוב למראה. אנרגיה מטורפת יש בכל אישה. בכל אישה. מן הסתם. אז אני אומרת, קודם כל, אנחנו כאילו מצפות שמישהו ייקח אותנו למסע, אבל אף אחד לא ייקח אותנו. זה רק אנחנו את עצמנו. כי החומרים שמופרשים במין, שוב, שאת שותפה לזה, ואת חלק מזה, ואת רוצה את זה, ואת... זה אנרגיה כל כך מחיה ומעלה את הדימוי העצמי. כאילו, נשים שפעילות מינית, הדימוי שלהן את עצמן הוא הרבה יותר גבוה.
כן.
הן פחות מדוכדכות גם, פחות תסמינים של גיל המעבר. הרבה מחקרים שנעשו, שוב, עם צעצועי מין. כאילו, זה, זאת אומרת, פעילות מינית שמוגדרת גם על ידי שימוש בצעצועי מין.
כן, זאת אומרת, לא בהכרח עם בן זוג.
כן, לא בהכרח עם בן זוג. זאת אומרת, את כמה את מינית בחיים שלך, כן? כן. כאילו, את כמה את... באורגזמה מופרשים המון חומרים במוח, שהם מאוד טובים לדימוי העצמי שלנו, למצב רוח שלנו, כל ההורמונים שאמרנו קודם, סרוטונין, דופמין, הם מופרשים באורגזמה, ושאנחנו מפנטזים על משהו, כאילו, בזמן עוננות, 70% מהנוירונים שפועלים באקט, פועלים בדמיון. אז ההשפעה על המוח היא עצומה.
זה מין, זה נשמע לי כמו מעגל כזה, כמו שנגיד עם הספורט, שאין לנו כוח, גיל מעבר גם מוריד אנרגיה, אז אין לנו כוח לספורט, אבל אם אנחנו לא נוציא את עצמנו, כאילו נדחוף את עצמנו קצת, אז זה מין הולך ומדרדר, לעומת זאת אם כן נעשה, אז זה נותן לנו את החיוניות הזאת, שזה נשמע לי אותו, בעצם אותו דבר. זאת אומרת, את אומרת, קחי יוזמה. קחי יוזמה.
בדיוק. ולקחת גם את עצמך ואותו, את יודעת, ללמידה, אני מאוד אוהבת את עולם הטנטרה. את יודעת, שנים דיכרו את המיניות של גברים ונשים, זאת אומרת, היה אינטרס לזה, כאילו, מבחינת החברה, לא יודעת, את יודעת, מי ששלט בנו, שבני אדם לא יהיו מיניים, שזה עושה בעיות המיניות לחברה. אז אנחנו צריכות להשתחרר, ואני חושב שהטנטרה, למשל, מאוד עוזרת להבין שמין זה לא מהאיברים, זה מהמוח, הכל מהמוח.
כן.
והצורך בחיבור רגשי, מדיטציה, מבט בעיניים, שבוע רק לגעת בעיניים, בסדר? נגיד לזוג. כל מיני תרגילים כאלה שמחזירים את העצב הווגוס, אני קוראת לזה, למרכז. עצב הווגוס זה העצב החברתי שלנו בגב, הוא גם מעורר אותנו מינית, אבל הוא גורם לכאלה תחושות של רגיעה, וחיבור, ואמון, ועוד הרבה לפני החדירות ואורגזמות, כאילו, הרבה לפני.
וזה בעצם...
וזוגות צריכים את זה.
זה בעצם אולי במידה רבה יכול להיות התחליף, להחליף בני זוג או למי שזה לא מתאים, הרי זה לא באמת לא מתאים לכולם לפתוח את הקשר, וזה בעצם יכול לקחת אותם, את הזוג הזה למסע, למקום, כמו שאת אומרת, מאוד אחר ממה שהם התרגלו, ועצם האחר הזה כבר יהיה...
בדיוק. את רואה את הגבר שלך אחרת, הוא רואה אותך פתאום אישה אחרת, מתקלפת מקליפות, הופכת למישהי אחרת, והכל בראש, כאילו, באמת הכל בראש. והמוח הנשי פה צריך להוביל, כי באמת מערכת אחרת, זאת אומרת, מבנה, המערכת הגברית היא, עוד פעם, הדחף הוא ספונטני, פחות יש צורך בדיבור, במגע, במילים, הרבה מילים, למשל, לעומת אישה, שכאילו, הרבה יותר זקוקה רגע לחיבור הרגשי, כדי שהדחף יעלה. הוא פחות ספונטני, כמו שאמרנו. אז אנחנו צריכות קצת ללמד את הגברים איך מתחברים.
אלינו,
כי האישה המינית שתצא מהקליפה, היא תהיה מדהימה. הוא לא יבין מאיפה זה בא לו, מה שנקרא.
מדהים.
זה טוב לאישה, זה טוב לגבר, זה טוב לכולם, זה טוב לחיבור. ואנחנו, יש לנו פשוט עדיין המון עקבות סביב זה. מה, נלך ונלמד על זה, מה זה אומר עלינו, כאילו אנחנו לא בגיל כבר.
נכון.
די, כבר סיימנו עם זה, אנחנו לא ילדים.
אוקיי.
ודווקא אפילו הפתיחה של המערכת יחסים כאילו הרבה יותר קלה.
נכון.
כי כל אחד הולך עושה מה שהוא רוצה וזהו.
נכון.
וזה לא מחבר אותנו.
נכון. אז בנימה ממש ככה נותנת תקווה זאת, אני רוצה להגיד לך תודה על, על זה שפינית את זמנך ונתת לנו ככה כמה התבוננות קצת אחרת לתוך המקום הזוגי הזה. אני מזמינה אתכן לקחת מחר את יום האהבה ככה ולעשות איזה אולי התחלה של מסע. כמו שליאת מציעה, ליאת ממש ממש תודה לך.
תודה רבה.
שהיית איתנו. תודה. ומיד אחרי השיר, אנחנו נשמע, נכיר את גיל אמנואל, שלה יש עוד איזה מתכון מגניב לאיך לחדש את הזוגיות שלנו. גיל?
כן.
אלן.
אלן.
מה שלומך יקרה?
בסדר גמור.
אז ראשית, תני לי
לדעתי לשמוע את השיר הזה.
נכון, איזה שיר מדהים. תכף גם אני אשאל אותך עליו משהו, אבל לפני כן אני רוצה להציג אותך כראוי. אז גיל אמנואל, יש לה MA בתרפיה הבעתית בינתחומית, אני צודקת? הבנתי את זה נכון? גילי מטפלת אישית וזוגית, היא מנחה סדנאות וחוקרת את רגש הגעגוע כגשר להידברות בארץ ובעולם. היא מחברת את הספר Mondays בקו עם בן הזוג שלה, שזהו מדריך מעשי להתפתחות זוגית.
נכון.
אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך לגבי השיר הזה באמת. זה שיר יפהפה, והוא בעצם מדבר על הפנטזיה הזאת, שלכולנו יש, אני חושבת, והסרטים של דיסני וכל מיני אגדות וכאלה הכניסו לנו טוב טוב לראש את הפנטזיה הזאת, של הביר על הסוס הלבן, או הנסיכה הקסומה, המושלמת או המושלם, וזה לא מה שאנחנו פוגשים כשאנחנו נכנסים לזוגיות, נכון?
נכון מאוד. אני חושבת שהסרטים האלה, הוותיקים יותר, הם נעשו בזמנים שבאמת אנשים היו נודדים ונאלצים להתרחק באמת אחד מהשני. והיום אנשים, זוגות, יכולים לחיות אחד עם השני בבית ולהיות באיזושהי בדידות, במיוחד היום בעידן המסכים.
נכון.
והוא אומר בשיר, האם את לי גם מחכה? אנחנו, הוא כאילו גם שואל, האם את מתגעגעת אליי? ובעצם אנחנו נושאים בתוכנו איזשהו רצון להיפגש, אבל הרצון הזה כבר מודחק. הרבה פעמים בתוך זוגיות אנחנו כבר מתרגלים ומקבלים את זה ומתפשרים. וזהו, כבר לא מתאמצים, מקבלים את זה, מבינים שזה חלק מהחיים.
ואז אנחנו מתגעגעים בעצם, את אומרת, לדבר הזה שפעם היה.
כן, אני חושבת למשהו שהיה בהתחלה, כי בעצם כשאת מכירה, בהתחלה כשאת יוצאת ומכירה גבר, כשגבר מכיר אישה, אז זה עולם גדול ומופלא לגלות.
נכון.
ובאיזשהו שלב, כשמגיע השלב של הילדים, והמצב של זה ושל שגרה, אין לך זמן לגלות, ואתה עסוק ובמיוחד כשאין קהילה תומכת מסביב, או כשאין הורים שיכולים לעזור, או משפחה גרעינית מורחבת, זה נהיה מאוד מאוד קשה. ולבני הזוג אין מאיפה בעצם להיטען.
נכון.
וכל אחד בעצם בא בבקשות ובדרישות מהצד השני, ומתחיל להיווצר איזשהו מרמור. ובגלל זה הרבה זוגות אחרי ילד בן שנה, שנתיים, הרבה פעמים לא מצליחים להחזיק מעמד ומתגרשים.
אז מה הפתרון שאתם מצאתם? מה זה Mondays בעצם?
אז Mondays זה באמת מדריך מעשי של, להטמעה של הרגל חדש וחיובי. זה מפגש שבועי קבוע כזה עם טוויסט, שיש לו שלושה עקרונות. כשאני הכרתי בעצם את רועי, אחרי חודש וחצי, וזה היה חודש וחצי שהיינו בשיחות אינסופיות אחד עם השני, ובמהלך החודש וחצי הזה גם שמתי לב שהוא רואה המון 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 משחקי ספורט, ואנחנו לא מצליחים להיפגש הרבה. ואז הוא יום אחד בא ושאל אותי, רוצה לעשות מנדי? שאלתי אותו מה זה? ואז הוא הסביר לי, זה ערב קבוע בשבוע, שבו פעם בשבוע אני אחראי על ההפקה של הערב, אני מכין לך ארוחה שהיא הפתעה, ואת האורחת. אנחנו בעיקרון הראשון פה בעצם זה שאנחנו בנוכחות מלאה, זה קורה בבית.
אוקיי.
בבית קפה או במסעדה או בים יכולים להיות כל מיני הסחות דעת. מלצר, מישהו שעובר, אטרקציה אחרת.
כן.
ואגב לא במקום יציאה החוצה, כן? זה משהו שקורה באופן קבוע בבית.
כן. חסכוני גם.
העיקרון הראשון הוא נוכחות מלאה.
אוקיי.
העיקרון השני זה קבלה ונתינה, כלומר, אני מעניק לך ארוחה, אני מכין לך ארוחה, את לא יודעת מה היא, אז יש פה אלמנט של הפתעה. אחר כך אני אחבר את זה להורמונים שדוקטור ליאת יפה.
כן,
והעיקרון השלישי זה, רגע, אני חוזרת לעיקרון השני של הקבלה ונתינה, אז אני בנתינה מוחלטת, אני מכין לך את הארוחה, ואת מקבלת.
כן.
והעיקרון הזה הוא לא מובן מלב בכלל, כי לא תמיד קל לנו לקבל, ולא תמיד גם קל לנו לתת.
נכון.
ואת בעצם
וגם הרבה פעמים יש התקבעות, זאת אומרת, שאחד תמיד יותר נותן, והשני תמיד יותר מקבל. ופה נכון, אפשר לשבור את זה בעצם.
אז גם בליווי שאנחנו עושים, וגם בספר שכתבנו, אנחנו מדברים על הנושא של הגמישות, על הנושא של הלא לרצות. כלומר, זה בסדר אגב שאם אין לך כוח לבשל, אתה תזמין טייקווי, אבל אתה תגיש את הארוחה בצורה יפה. וזה בסדר גמור ששבוע אחרי תכין לך סנדוויץ' פשוט. כלומר, כל אחד נותן ממה שהוא יכול באותו רגע.
כן.
אנחנו לא מרצים, אנחנו לא מתאמצים, אנחנו צריכים שזה יבוא לנו בכיף. ואם לא כיף לנו באותו רגע, ומה שאנחנו יכולים לתת זה את זה, זה מה שאנחנו נותנים, וזה בסדר. יש מקום להכל. אז לקבל ולתת, זה עולם ומלואו. זה עיקרון, זה הבידול שלנו גם לעומת מה שיש היום בשוק סביב הנושא של הדייטים הזוגיים. והעיקרון השלישי זה בעצם חדוות הגילוי. אנחנו מגלים משהו חדש על עצמנו, על בן הזוג, וכל הזמן יש מה לגלות. ואנחנו כל הזמן משתנים. ויש פה בעצם, כשהוא סיפר לי את זה, אני כזה התפלאתי שזה בא מגבר, ואיך אני בכלל לא חשבתי על זה, נתן לי אישה. והתחלנו לעשות את זה, ואמרתי לו, אולי גם נתלבש יפה. כאילו לקראת הערב, את יודעת, זה החזיק מעמד ההתלבשות היפה, אולי שני דייטים, אחר כך חזרנו לבגדים ביתיים, אבל לפחות בגדים ביתיים, את יודעת, אחרי מקלחת, כי רצינו להרגיש בבית. אתה בא בעצם להביא את עצמך ולהיות אתה. וההורמון הדופמין פה נכנס לפעולה מעצם זה שיש לך מטרה, אתה מתכנן את הארוחה. האם היא תאהבת הארוחה? יש את ההתרגשות גם נכון. אחרי שאת מרימה את הקלוש, יש לנו קלוש כזה, כיסוי כזה כסוף לארוחה, כמו שפים, כמו במסעדות שפ.
וואי, איזה מגניב כן, זה. אז כן. אפקט ההפתעה.
ממש.
תקשיבי, זה ממש, זה כזה פשוט, וזה כל כך מגניב.
לגמרי. ובאיזשהו שלב שאלתי אותו בחשדנות, למה יום שני? למה מנדי? אז מה הוא עונה לי? זה היום שיש פחות משחקי ספורט חשובים. ורציתי לרכז את הטררם לערב אחד. אז ככה סלחתי לו. ובאמת הוא הביא שדרוג ענק לחיים שלנו, כי בעצם מהר מאוד נכנסנו להיריון, זה קצת כמו זוגות דתיים, אני חושבת. בגיל 34 אתה לא מושך יותר מדי זמן. ובעצם זה יצר לנו את כל הנכסים הרגשיים לתחילת הדרך. כלומר, זה המפגשים האלה פיצו על זה שלא הכרנו שנים לפני כן.
כן.
והיה לנו מפגש כל כך מרגש כשהייתי בהיריון על פחדים לקראת הלידה. פשוט מפגש כל כך מרגש שהוא עשה, מה את פוחדת, מה יש לך שליטה, היינו ערוכים לזה, היה לנו מפגש נושא של הורות, כל אחד בא מרקע אחר, וכאילו זה יצר, עכשיו זה לא פתר לנו את המריבות או את הדברים. המשכנו להתווכח ולריב, אבל לפעמים במסגרת המנדס יכולנו לדבר על מה שהיה.
מאוד אהבתי את המילה נכסים רגשיים. ממש זה מין, אני לא מכירה את המילה הזאת, והיא נשמעת לי מדהימה, כאילו, כי באמת כשיש הרבה נכסים רגשיים בזוגיות, זה משהו שיכול להחזיק גם בעיתות משבר, ויש משברים, ללא ספק.
לגמרי.
בטח גם סביב גיל מעלה.
וגם זה לא במקום, מאוד מאוד חשוב לי לציין, זה לא במקום טיפול זוגי. טיפול זוגי זה דבר חשוב, לפעמים יש משברים שהם גדולים מדי, ואז חשוב ללכת לטיפול זוגי. אבל זה סוג של די תרפי, כי זה...
די תרפי.
אתה בעצם מה? אתה רוצה בן אדם שיחזיק אותך בליבו.
כן.
איזה כיף שמישהו שעשה מנדייז, אצלם זה היה הוונסי, הוא אומר לי, לא רבתי עם אשתי את המריבה הקבועה של הבוקר, מההתארגנות עם הילדים, כי הייתי עסוק בלחשוב איזה ארוחה אני מכין לה.
גדול.
אז זה בדיוק זה הדופמין. הדופמין, הרי בתחילת הקשר יש מחוות, נכון? בתחילת הקשר מכינים ארוחות וכל זה, זה איכשהו דואך. אז זה בעצם מחזיר את זה. כלומר, פעם בשבועיים אתה אחראי להכין ארוחה, אז אתה כבר חושב. האתגר מגיע, מה קורה אם רבת באותו בוקר, רבתם, יצא לך חשק. פה אנחנו נותנים גם את הליווי, יש קבוצה שעושים את זה ביחד, וזה מאוד מאוד נחמד. קבוצת וואטסאפ, כל אחד עושה את זה בפרטי,
יפה.
אבל אפשר לחלוק, למשל מי שיום למחרת שיתפה, עשיתי לו זה ופה ושם, ואז הוא אמר, טוב, אני עייף, אני הולך לישון. כאילו, מה, לא אמרת תודה, וזה מציף המון 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 דברים, וזה מה שיפה, זה הופך את הקשר לחי.
וואו,
כן,
גיל, תקשיבי, זה לצערי, אין לנו כזה, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, זה הגיע תוך שנייה, לא ברור לי כל פעם איך זה קורה.
אז תוכנית בפני עצמה.
זה ממש תודה לך על הדבר הזה. אז קודם כל, מי ששמע את ה... וזה הדליק אותה, מוזמנת לגמרי לנסות ליישם, ומי שרוצה יותר להעמיק לתוך זה ויותר... אולי ככה גם לקבל ליווי תוך כדי, כי באמת כמו שאת אומרת, זה נשמע על פניו מדהים וכיף, אבל זה באמת גם יכול להציף דברים. אם הרבה מאוד זמן לא עשינו משהו כזה, זה פתאום יכול ללחוץ לנו על כל מיני כפתורים, וכאן באמת אפשר לקבל ליווי מגיל אמנואל, אפשר למצוא אותך בטח בגוגל, נכון?
כן, מרואי אמנואל גם, רואי באלף, זה נקרא Mondays. ובאמת, טוב, לא הספקנו להתייחס פה לאסתר פרל, שאומרת איך אפשר לחשוק במה שכבר יש לנו, אבל זה בדיוק זה, זה ליצור משהו, קרקע של הלא צפוי.
כן, ההתרגשות הזאת.
וגשר, למקום להתארח, to court, לחזר, ולהתארח בחצר של מישהו אחר.
זה מדהים, זה כמו משחק בעצם שאנחנו משחקים, אבל הוא משפיע לנו על כל התפיסה שלנו בעצם את הזוגיות, יכול לשנות ממש
לגמרי,
את כל התפיסה
לגמרי.
של הזוגיות.
זה יוצר גם חוזה של ביטחון, שאני יודעת שהוא שם לטוב ולרע, שהקשר לא מותנה, שגם אם הוא מצבן אותי אני מכינה לו ארוחה, וגם יש פה את ההסכמה להיות מופתעים. ולצאת להרפתקה, ולהיזכר בנכסים האלה, שגורמים לנו להחזיק מעמד ולהתעלות על זה שהתעצבנו הבוקר ממשהו שקרה.
מדהים. זה באמת, זה כל כך פשוט, וכל כך, זה ממש רעיון גאוני. תודה רבה, גיל יקרה.
תודה רבה לך, ותודה לליאת. היה מאוד מאוד מעניין.
מדהים.
אנחנו נהיה בקשר. ביי. יום נפלא.
ביי, ביי. ביי. אז מאזינות יקרות, אנחנו מתקרבות לסוף התוכנית, וככה אנחנו נעשה איזה מין התכווננות קטנה של אל הלב שלנו, אוקיי? כי בעצם הרבה פעמים כל הסיפור הוא לפתוח את הלב. אני יכולה לומר מניסיון שכשהלב סגור, אז פתאום יש לנו, פתאום אנחנו ממש רואות את בן הזוג שלנו באור אחר. פתאום הוא מעצבן אותנו בדברים קטנים, פתאום הוא נראה לנו אפילו פחות יפה. וכשהלב שלנו נפתח, אז הכל משתנה, והאחריות על הלב הסגור או הפתוח לא נמצאת שם בחוץ, היא נמצאת אצלנו. אז אני מזמינה אותך לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה, ולהעביר רגע את תשומת הלב שלך אל הלב, ממש לעל האזור הזה של בית החזה, ולהרגיש מה קורה שם כרגע. ממש לנסות למצוא מילה לתחושה שאת חשה באזור של הלב. האם זה פתיחה, מין התרחבות, התרגשות, האם זה קיבוץ, סגירות. אנחנו לא מנסות לשנות שום דבר, אנחנו רק, ממש רק, רק מתבוננות. ו... וחוות את מה שיש. אז אם הלב מתרגש ופתוח, אפשר לקחת אוויר ולבקש להרחיב את זה עוד. ואם הלב מרגיש יותר סגור ומקובץ, אפשר פשוט להניח כוונה שמשהו שיקרה במהלך היום הזה יפתח קצת, ישחרר את הקיבוץ הזה, בלי שאנחנו יודעות מה זה, רק להניח את הכוונה הזאת.